אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת ב'.
מבצע החתונה הוא שם הקוד שנתנה קבוצה קטנה של יהודים מסורבי עלייה בברית המועצות לניסיון לחטוף מטוס כדי להימלט לשוודיה. זה היה לפני 50 שנה וחודשיים בדיוק. המבצע נחל כישלון מחפיר, ואנשיו נעצרו עוד בטרם עלו למטוס. ואולם את מטרתו הוא השיג, וזכה לשימת לב בינלאומית בעניין הפרת זכויות האדם בברית המועצות. הוא גם עורר מתרדמתם את יהודי ארצות הברית, שהחלו להפעיל לחץ גובר והולך על הממשל של הנשיא ניקסון למען אחיהם ברוסיה. הנשיא ניקסון ומזכיר המדינה שלו, הנרי קיסינג'ר, נאלצו לפעול בעל כורחם, וכבר בשנות ה-70 של המאה הקודמת נפתחו לראשונה שערי ברית המועצות בפני יהודים. זו הייתה שרשרת אירועים כבירה, ואנו אנשי מחלקת התעודה של רשת ב' החלטנו להקדיש לכך השבוע משדר. מביאים אותו לאוזניכם כרגיל, יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור כמעט כרגיל, ניתוב השידור וההפקה, ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. המשדר ששמו מבצע חתונה יוצא לדרך. בוקר טוב לכל מאזיני המשדר בארץ ובעולם. דוקטור נתי קנטורוביץ', בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב ושבת שלום.
דוקטור קנטורוביץ', מנהל מחלקת מידע ומחקר בנתיב במשרד ראש הממשלה. הדוקטורט של נתי קנטורוביץ' עוסק ביחסי היישוב היהודי וברית המועצות, נושא מרתק בפני עצמו, אבל הבוקר לא נעסוק בו. השאלה הראשונה אליך, שתפתח את המשדר, היא זו: ההתעוררות הציונית בברית המועצות מאמצע שנות ה-50. סקירה של 2-3 דקות, בבקשה.
מקובל לחשוב שההתעוררות הציונית בברית המועצות החלה אחרי מלחמת ששת הימים. למעשה היא התחילה הרבה לפני, או מעולם לא פסקה. כמובן שהקמת מדינת ישראל ב-1948 נתנה דחף להתעוררות ולהתעניינות גם של הדורות הצעירים שכבר גדלו אל תוך המציאות הסובייטית. ואולם ההתעוררות הממשית החלה מאמצע שנות ה-50, בעיקר בעקבות מספר אירועים שחלקם ניזומו גם על ידי מדינת ישראל, כמו משחקי כדורגל, הפסטיבל הנוער הבינלאומי שהתקיים במוסקווה בקיץ 1957.
הסוציאליסטי.
הסוציאליסטי, של הנוער המתקדם, כמו שהיה מקובל לכנות את זה אז. וכמובן כל אירוע כזה משך תשומת ליבם של מאות ואלפים של יהודים שהגיעו במיוחד למוסקווה לראות ישראלים אמיתיים. ובעקבות כל הדברים האלה החלה התעניינות בעבר שלהם. 1961, משפט אייכמן, התקשורת הסובייטית עסקה רבות בו, במיוחד לאור העובדה שניסו להוכיח שלישראל אין זכות לשפוט פושע נאצי, וכל זה גרם לדור הצעיר להתחיל ולהתעניין גם בעבר שלהם, גם בשואה, וכתוצאה מכך חלקם גם הגיעו להבנה שמקומם אינו בברית המועצות, אלא במדינתם הלאומית, במיוחד לאור העובדה שברית המועצות כל הזמן דאגה להטיל מגבלות על היהודים, וכתוצאה מכך, היהודים התחילו גם להתארגן, כבר בתחילת שנות ה-60.
עכשיו, דוקטור קנטורוביץ', באותה נקודה שאתה מדבר בה, כמה יהודים יש בברית המועצות? בערך.
באותה תקופה, לפי נתון רשמי, מעל 2 מיליון יהודים, לפחות זה בעקבות המפקדים שנערכו ב-1959, בפועל, ככל הנראה, המספר גבוה יותר, לפחות באמצע שנות ה-60, ההנהגה הסובייטית דיברה על 3, ואפילו על 3.5 מיליון יהודים.
כן, אז בואו עמתן איתנו על הקו, דוקטור נתי קנטורוביץ', כי אני רוצה לעבור לעד הבא, והוא פרופסור איתן גלבוע, מיודענו, ידיד המשדר, ידיד התוכנית. בוקר טוב לך, שבת שלום, פרופסור גלבוע.
בוקר טוב ושבת שלום.
פרופסור גלבוע הוא מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטת בר אילן. מספריו המתאימים לנושא היום, ארצות הברית ישראל, תשתית היחסים המיוחדים, יצא בעברית בהוצאת משרד הביטחון ב-1993, ובאנגלית, יחסי ארצות הברית ישראל מאז הפגיעה במגדלי התאומים, מה שהם קוראים 9-11, והוא יצא לאור ב-2009. והשאלה אליך, פרופסור גלבוע, התגובות המיידיות לאירוע שאנחנו נפתח אותו בהמשך בארצות הברית.
כן, אני מניח שלסובייטים לא היה מושג איך תראה התגובה האמריקאית. מבצע חתונה, משפטי הרעבה והאנשים החמורים נבעו בעיקר משיקולי פנים סובייטים להרתיע כל מי שירצה לעזוב. אבל משום שהאנשים היו חמורים במיוחד, הוטל עונש מוות על שני, נגיד, הארכיטקטים של מבצע חתונה, דימשיץ הטייץ ואדוארד קוזנצוב. זה יצר תגובת שרשרת כמו היתוך גרעיני, והובילו לתוצאות ולשינויים מאוד דרמטיים. אנחנו יודעים כמובן היום שארצות הברית מילאה תפקיד קריטי ביציאת יהודי ברית המועצות, ומבצע חתונה היה גורם קריטי במאבק הזה. התוצאה החשובה ביותר הייתה עלייה תלולה במספרי המורשים לעזוב. כל שנות ה-60 יצאו 3,000 יהודים מברית המועצות. בשנות ה-70, לאחר המבצע שנכשל, יצאו מברית המועצות 300,000 יהודים. 163,000 עלו לארץ, ומה שהתחיל במבצע חתונה הסתיים ב-1989, כ-20 שנה לאחר מכן, ונפתחו כל השערים וכמיליון יהודים עזבו לישראל. המבצע עצמו לא קיבל הרבה תשומת לב בתקשורת האמריקנית, אבל העונשים שכבר הזכרנו אותם גרמו לזעזוע קשה. התגובה המיידית הייתה בקונגרס. לאחר שנעצרו המעורבים, קבוצות קטנות של פעילים למען יהדות ארצות ברית המועצות שכבר פעלו מ-64. הסטודנטים הובילו את הפעילות הזאת.
כן, אנחנו נגיע לדברים האלה, פרופסור גלבוע, נגיע אליהם. אבל בוא יישאר איתנו כרגע על הקו, כי אני רוצה לעבור ברשותך למומחה השלישי שלנו, והוא צבי מגן. בוקר טוב לך, שבת שלום, צבי מגן.
בוקר טוב, שבת שלום.
צבי מגן הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. בשנות ה-90 היה שגריר ישראל באוקראינה ואחר כך ברוסיה, חזר ארצה בשנת 2000 ועמד בראש נתיב. והיינו רוצים אולי שתשלים את אותם חלקים שלא הגענו עדיין אליהם בסיפור של קנטורוביץ' על סיפור חטיפת המטוס. בבקשה.
טוב, יש לצאת מהנחה שזו הפעם הראשונה בתולדות המאבק יהודי-סובייטי שהנושא עלה למימד הציבורי, הפומבי. עד אז הייתה מלחמה, שקיטה, ותכף הוסיף לגביה, וייתכן מאוד שהסובייטים עשו את הטעות הדרמטית בכך שנתנו לזה ביטוי פומבי, יכלו לחסל אותם בשקט. אבל הם הלכו למשפט, רעבה, ובנו על כל מיני תסריטים על פי תפיסתם, שיביאו לנקודות זכות במרכאות במאבקם נגד הפעילות היהודית המתהווה, ובסופו של דבר זה עורר את מה שזה עורר. ופה חייבים להוסיף את המימד שהוא קשור בסופו של דבר לגורמים שפועלים מחוץ לברית המועצות, קרי מדינת ישראל ואחר כך ארצות הברית. כל המכלול הזה הוא חלק ממלחמה בפועל של ברית המועצות נגד העם היהודי. החלה מזמן ובאופן שיטתי מיד אחר קום המדינה, מ-48 ואילך, יש אימות תמידי בין ברית המועצות לאוכלוסייה היהודית, אנטישמיות ממלכתית או בשמות אחרים, ובמקביל יש גם אימות או מתח בין ברית המועצות לישראל, שבשלבים יותר מאוחרים הפכה למלחמה של ממש. אנחנו מדברים על התקופה של 1970, זו תקופה שהצבא הסובייטי נמצא במזרח תיכון, חודש לאחר מכן יש בעצם התנגשות קרבית בין הצבא הסובייטי לצה"ל, ומעולם הסובייטים לא הפרידו בין הנושא הישראלי לבין הנושא יהודי, כך זה מלחמה אחת משולבת. בסופו של דבר ישראל הייתה כן מעורבת בכל השנים האלה, שנתי הזכיר, וידה נעלמה, בסופו של דבר צריך לקרוא לי בשמו נתיב, פעלו בשטח בתיאום הפעילות היהודית, בסיוע, בארגון, כל מיני דברים, וכמובן בעידוד כל התהליך הבינלאומי להפעלת מנופי לחץ של ברית המועצות, כל מה שקרה לאחר מכן, קודם לכן, בארצות הברית, היה גם קשור בנושא ישראלי, שישראל פעלה בשקט, כדי בסופו של דבר לגייס מנופי לחץ על הסובייטים, ובכך להגיע לאיזשהו, בסופו של דבר, פתיחת שערים שאכן נפתחו. ומבצע עצמו, אחרי כמובן לחצים כאלה ואחרים, הביא לתוצאה שהסובייטים לא התקבלו אליה, ובסופו של דבר לפתוח את הצוהר הזה ולשחרר לחצים, ופחות או יותר בכך זה הסתיים, אבל המאבק לא הסתיים, זה בעצם עורר את כל הפעילות היהודית הרחבה למדי שנמשכה עד סוף שנות ה-80, שברית המועצות החלה לקרוס, ואז הופענו בשטח.
כן, תודה רבה לך צבי מגן, יישאר איתנו על הקו, אני חוזר למומחה הראשון, דוקטור קנטורוביץ'. מה קדם, כמעט מיידית נאמר, למבצע חתונה?
מאמצע שנות ה-60, כמו שאמרתי, התחילו התארגנויות במקומות שונים בברית המועצות, והוקמו מספר קבוצות, כמובן מחתרתיות, במוסקבה, בלנינגרד, סנט פטרבורג די היום, בריגה, במדינות הבלטיות, בקייב וכן הלאה, וכל הקבוצות האלה התחילו גם ליצור קשר אחת עם השנייה, כאשר ב-1969 הוקם ועד התיאום הכל סובייטי, שלמעשה איחד את כל הקבוצות, ותפקידו היה לתאם פעילות ציבורית. מ-69, כזכור, החלו גם להישלח פטיציות, מכתבי מחאה. המפורסם שבהם הוא מכתב חי המשפחות הגיאורגיות, שנכתב באוגוסט 1969, ושראש הממשלה גולדה מאיר השמיע אותו מעל בימת הכנסת בנובמבר 1969. כמובן כל זה יצר הד ראשוני, אבל השלטונות הסובייטים כמובן הגיבו בזעם, והמשיכו להטיל מגבלות. אמנם היהודים יצאו, אבל החלה גם תופעה של מסורבי עלייה, יהודים שנאסר, על אף שהגישו בקשה לצאת מברית המועצות, השלטונות הסובייטים סירבו להם מסיבות כאלה ואחרות, לרוב בתואנה שמדובר בבעלי סיווג ביטחוני גבוה, ואותם היהודים הבינו שצריך לעשות מעשה. ולכן בתוך אותה הקבוצה שאוחדה בוועד המתאם, החלו דיבורים על איזשהו מעשה קיצוני או מעשה ייחודי, ואחת הקבוצות כן הגתה רעיון, למעשה היה אותו מרק דימשיץ, שהגה רעיון שצריך לחטוף מטוס, וכך גם להגיע למערב ולהשמיע את קולם, מאחר וברית המועצות מונעת מהם לעשות את זה.
עכשיו, הם התכוונו, הם התכוונו לתפוס מטוס בעצם ריק.
נכון. למעשה, מה שחברי הקבוצה תכננו לעשות, הם התכוונו לרכוש כרטיסים למטוס קטן במסווה של טיסה לחתונה, חתונה משפחתית, מכאן גם השם מבצע חתונה, ולהוריד את הטייסים, מרק דימשיץ היה טייס קרב שידע להטיס מטוס, והוא היה אמור לתפוס את מקומם ולהטיס אותו מחוץ לברית המועצות.
הם כיוונו את המטוס לשוודיה ולא לפינלנד. מדוע?
נכון. הסיבה מאוד פשוטה, פינלנד הייתה המדינה היחידה בעולם המערבי שהיה להסכם הסגרה עם ברית המועצות, וכמובן הדבר הזה לא הובלט, אבל ידעו, ולכן אזרח סובייטי שהגיע לפינלנד עלול היה להסתכן בכך שיוסגר בחזרה לברית המועצות.
בתוך הקבוצה היו אנשים שהיו בקשר עם ה-KGB, אני מניח, כי הם לא הספיקו להגיע למטוס.
קודם כל, כשמדברים על האירוע, לא מדובר רק בחברי הקבוצה עצמם, אלא מדובר במעגלים רחבים יותר. כלומר, הדיבורים החלו בכלל בין כמה קבוצות, כאשר חלק מהפעילים אמרו שהם לא מסכימים למעשה קיצוני שכזה, ולעומתם היו כאלה שכן הסכימו להשתתף בו, ובסופו של דבר, ככל הנראה, המידע הגיע לקגבי, לפי מה שידוע לנו היום, על פיס המסמכי הקגבי שפורסמו, הסובייטים ידעו על הכוונה לבצע, איך שהם מגדירים, מעשה קיצוני, כבר בתחילת 1970.
והאנשים שהסכימו להשתתף במבצע באמת האמינו שניתן לברוח מברית המועצות בדרך כזאת?
חלקם האמינו, חלקם שערו שהם עלולים להיעצר, אבל קיוו שעצם המעשה יעורר איזשהו הד עולמי, וכך היה.
כן. עכשיו אני חוזר אליך, פרופסור גלבוע. אנחנו, בוא רק נציין, אנחנו אחרי 1967, שבה הציוד הצבאי, לפחות, של ברית המועצות נפגע קשה, על ידי הישראלים, וגם המוניטין, והדבר הזה לא גרם צער גדול, למשל בחיל האוויר הפולני, שהיה אז בהשפעת ברית ורשה והכל. את כל זה אנחנו יודעים, אבל מה הייתה התגובה, פרופסור גלבוע, מה הייתה התגובה של ממשל ניקסון?
אז ראי, קודם כל, משפט לנינגרד הראשון, שהיה משפט ראווה, הוא נפתח באמצע דצמבר 1970, הוא הסתיים 1-2, אחרי איזה שבועיים, 11 הנאשמים, ובראשם המתכננים שכבר הזכרנו אותם, מרק דימשיץ ואדוארד קוזנצוב, נידונו, הואשמו בבגידה, ולכן נידונו למוות, ואחרים קיבלו עונשי מאסר כבדים, משהו בצד הגודל של 10 שנים, וזה עורר זעם רב, והחשש העיקרי היה מעונש המוות, ולכן בראשון בינואר 1970, ארגונים יהודיים, ובראשם ועידת הנשיאים המפורסמת וועידת חירום שהוקמה למאבק למען יהדות ברית המועצות, ארגנו הפגנות אדירות ברחבי וושינגטון הבירה, כולל מול הקונגרס, משרד החוץ, משרד המשפטים ושגרירות ברית המועצות ושגרירויות אחרות. אני חושב שאתה היית כבר בבוסטון בתקופה הזאת, נכון? בינואר 1970.
קצת יותר מאוחר, כמה חודשים יותר מאוחר.
מלא הפגנות בנושא וייטנאם. ותכף נגיע לזה. 400 מנהיגים יהודים השתתפו בהפגנות האלה, ובאספה המרכזית נעמו אישים שכולנו זוכרים אותם, ארתור גולדברג שהיה שופט בית המשפט העליון לשעבר, ושגריר ארצות הברית לשעבר באום, הסופר ארתור מילר והפרופסור נודע ליחסים בינלאומיים הנס מורגנטו. הם מחו במקביל גם נגד המבצע, המשפט והעונשים, אבל גם נגד הממשל, ואתה כבר התחלת להזכיר את זה. בבית הלבן, סליחה, יושב הנשיא ריצ'רד ניקסון, היועץ הביטחון לאומי שלו זה הנרי קיסינג'ר, שב-1972 הופך גם לשר החוץ, והם מפתחים אסטרטגיה שהמטרה שלהם לצאת מווייטנאם. אבל הם לא רצו לצאת מווייטנאם עם הזנב מקופל מאחור, אלא רצו לנצל יריבות שהתפתחה בין סין לבין ברית המועצות, וניסו להעמיק את הפיצול ביניהם, וזה הולך בשני ראשים, הכרה בסין הקומוניסטית מצד אחד, שזה התפתח קצת יותר מאוחר, ודטנט עם ברית המועצות, מין הפשרה של היחסים, כולל הסכמים על הגבלת הנשק הגרעיני. כל הסיפור הזה של מבצע חתונה והרש שעוררו העונשים, קלקלו להם את האסטרטגיה הזאת. ולכן קיסינג'ר, שהוא מקיאווליסט, לא עניין אותו שום שיקולים מוסריים, הוא יוצא נגד המערכה הזאת, של יהדות ארצות הברית וגורמים אחרים נגד ברית המועצות.
אני רוצה משהו להבין, קיסינג'ר היהודי, אין, אתה לא מזהה במדיניות שלו שום קו של אמפתיה, של הבנה, של רגש כלפי סבלם של יהודים אחרים?
תראה, במישור האישי אולי הוא חש איזושהי אמפתיה, אבל הוא היה פקיד, פקיד בכיר. הוא היה שותף לקביעת האסטרטגיה שהזכרתי קודם לכן, וברגע שהוא הרגיש שזה מפריע לו, והוא חשב שצריך ללכת בדרכים אחרות. צבי הזכיר מקודם שאורך תקופה ארוכה הייתה בכלל דיפלומטיה שקטה, והחטיפה, מבצע החתונה והמשפט סיימו את התקופה הזאת של דיפלומטיה שקטה, מפני שהערכה הייתה שהיא לא עושה שום דבר, היא לא עוזרת, צריך ללכת על משהו יותר משמעותי. ולכן לאורך שנתיים או משהו כזה, הבית הלבן וקיסינג'ר מנסים כל הזמן למצד אחד הם פעלו מול ברית המועצות וניסו לגרום לכך שהעונשים יבוטלו, ומצד שני הם ניסו לגמד ולהפריע למחאות שהיו בארצות הברית. תראה, שבועיים אחרי שנקבע עונש המוות, הרוסים התקפלו, הסובייטים התקפלו, הם ביטלו את עונש המוות, וזה נבע בעיקר מהמחאה הציבורית ופעילות מאוד נמרצת בקונגרס שהציג עמדה הפוכה לזו של הממשל.
אבל הם עדיין לא תופסים שהם עשו שגיאה מונומנטלית בעצם חשיפת האירוע לעולם כולו.
נכון, אני חושב שזה באמת הייתה טעות, הם לא האמינו שכך יהיה. הם שמעו פה ושם כבר על התוכנית האסטרטגית של ניקסון ומאוד סמכו עליה שהנה הוא הולכת להיות הפשרה במאבק הבין גושי. הם לא הבינו גם שתיווצר פה איזה קואליציה בתוך הקונגרס של נציגים יהודים, דמוקרטים, נצירים דמוקרטים וסנטורים דמוקרטים בעלי זיקה לזכויות אדם.
ניקסון הוא רפובליקני.
נכון, והוא נחשב למין כזה אנטי-רוסי ואנטי-סובייטי ואנטי-קומוניסטי ואנטי-סיני, אבל רפובליקנים שמרנים בקונגרס כבר חשדו לגביו, והם עשו את הקואליציה הזאת שפעלה במקביל גם נגד ברית המועצות וגם נגד הבית הלבן.
כן, אז בואו נעבור עכשיו בחזרה אליך צבי מגן, וננסה כן. ללמוד משהו, אתה הלא המומחה בזה, על תפיסת העולם הסובייטית באותם ימים.
אני חייב עוד לפני כן להתייחס
בבקשה
למחלוקת לגבי התפיסה של תפיסת הפעילות והשיטה ומה שנקרא התפתח לאחר מכן כפועל יוצא. כל הנושא, א', היה ידוע לישראל. זאת אומרת, ישראל עמדה מאחורי כל הדברים האלה. השאלה של קבוצת לנינגרד הופנתה לשקט בערוצים שישראל ידע ליצור לישראל. הגיע לנתיב לראש הממשלה, והייתה שאלה, האם לחטוף? והתשובה הייתה לא. ופה יש מחלוקת שבעצם החלה אז ונמשכה במשך הרבה שנים, מה צריכה להיות השיטה של המאבק? האם פומבי, האם בגלוי? האם, מה שנקרא, לעורר מאומות בינלאומיות או בשקט וכך הלאה? פה צריך להבין את השיקולים, זה לא היה עניין של, נאמר, פחדנות או בריחה מהאחריות מבחינה ישראלית למשל. האמינו, שאם תהיה, אם יהיה המבצע, אם המבצע יצליח, אז בסופו של דבר הסובייטים יפעילו כוח כדי בסופו של דבר לחסל כל התארגנות או כל פעילות יהודית. כך האמינו. בסופו של דבר עדיפו בשקט להמשיך ולבנות את התנועה, תנועת העלייה, התנועה הציונית בבית המועצות, וזה דרש שקט ושיטות אחרות.
אבל בוא בשלב זה נעבור לתפיסת העולם הסובייטית. ונמשיך אחר כך בעניין הזה של מעורבות ישראל.
סובייטים מבחינתם לא בטוח שהם הבינו עד הסוף את כל התמונה. סובייטים המשיכו באינרציה מסוימת את הלחץ או את המאבק נגד, בסופו של דבר נגד היהודים, אבל קודם כל צריך לזכור את מדינת ישראל. ברית המועצות הייתה מעורבת מאוד במזרח התיכון, בסופו של דבר מצא את עצמה בעימות צבאי במשך דור. וגם ישראל מצא את עצמה באימות, ובסופו של דבר היחס הזה הוא השפיע על כל מכלול השיקולים הנוספים, הן במרחב הבינלאומי, הן בתוך ברית המועצות. הסובייטים הבינו שהפעלת לחצים על יהודים יכול להשפיע בסופו של דבר גם על האינטרסים האלה או לא, או לפחות זה שמש מנוף לחץ מול הנושא הישראלי. אבל זה לא הנושא היחידי, הנושא הנוסף, הסובייטים פחדו מכל התעוררות לאומית בשטחם. ובינינו בצדק, כי בסופו של דבר כשהתפרקה ברית המועצות, זה ככה התפרקה, התפרקה לפי מרכיביה הלאומיים. וכל ניסיון של קבוצה לאומית זו או אחרת להתארגן או להשמיע את כולו, נגמר בדרך כלל לא טוב, והיו גירושים גם של אומות שלמות בתקופת סטלין וכולי, חלק מאותה תפיסה שצריך להיזהר מהנושא הזה. בתקופה שאנחנו מדברים היו פעילים, החל הפעילות יהודית, וגם אוקראינית במקביל, היה גם שיתוף פעולה ביניהם, ורוסים פחדו מזה, כך שהייתה, בנוסף לכל המכלול האנטישמי, הייתה פה חבילה משולבת. הסובייטים גם האמינו שנושא יהודי זה מנוף חשוב מול ארצות הברית, הם האמינו, על פי תפיסתם של זקני ציון, כן, שמי שמנהל את העניינים במערכת המערבית, בתקשורת הבינלאומית ובארצות הברית, אלה יהודים או ארגונים יהודים, ולכן גם זה היה מרכיב בכל החבילה הזאת של שיקולים בתהליך קבלת ההחלטות.
אז הנה, כאן אנחנו מגיעים לנקודה מעניינת. סיפר בשעתו הסנטור הדמוקרטי ג'קסון, שפעל לטובת המסורבי העלייה, שהוא היה בברית המועצות, והוא נפגש עם ברז'ניאב. והוא סיפר אחר כך לחברים, הוא אמר, ברז'ניאב איש רעים להתרוע, אדם נחמד עם חוש הומור ורובי ציד, ואוהב לצוד, ואוהב נשים, ואוהב הכל. ברגע שאתה מזכיר לו את המילה יהודים, העיניים אצלו מתהפכות. האם אפשר לדבר על אנטישמיות בוטה של האיש הזה, או באמת הפחד מהתנגדות המיעוטים הלאומיים בתוך ברית המועצות? מה דעתך?
גם וגם. ברז'ניאב בסופו של דבר כפוליטיקאי נוצר בתקופה של רדיפה קשה מאוד של האוכלוסייה היהודית על ידי סטלין, וכל הצמרת הפוליטית של ברית המועצות, כולל חושב, כולל ברז'ניאב שהחליף אותו, והדיח אותו, כל החבורה הזאת גדלה באווירה הזאת של מאבק נגד היהודים, גדלה באווירה אנטישמית, גדלה באווירה תיאורים תוך סילוק יהודים מכל עמדת השפעה בברית המועצות, ויש לזה שורשים גם היסטוריים, גם אנטישמיים לשמם, כך שהוא היה מהאסכולה הזאת. מה גם שדווקא בתקופת ברז'ניאב ישראל עשתה לו הרבה צרות. הוא לא הבחין בין היהודים לישראלים, זו אותה מלחמה מבחינתו. והוא היה בהחלט, בתקופה שאתה מדבר, הוא היה בהחלט פגוע, והיו לו סיבות טובות, מעבר לשיקולים מה שאמרתי בנושא של התעוררות לאומית. אני פה רוצה עוד להשלים משהו עוד. מה שבסופו של דבר נולד מהתהליך הזה, גם ובעיקר בארצות הברית, זה נשמע גם את זה, זה הנושא של גיבוש שיטה שישראל הייתה שותפה בשקט. וזה מה שנקרא מאבק על זכויות אדם. זה, המבצע הזה הוליד את התהליך הזה. את המוצר הזה, שנקרא זכויות אדם ככלי נשק, כי סביב סעיפי זכויות אדם בארצות הברית ובמערכת הבינלאומית בנו הרבה מאוד כלים שבסופו של דבר העמידו את ברית המועצות במצב מאוד מביך, ובאיזשהו מקום היו חלק במיטוט השיטה, משטר. כך שאם לקשר את כל הדברים האלה, אז הפומביות דווקא נתנה את המימד הספציפי הזה, ועמדו כוחות שחור במרכאות כמובן, מאחורי התהליך, שאם תרצה, אז היה ניצחון של הצד הזה, שהישראלי, כן. היהודי, האמריקני וכו' וכו', מול ברית המועצות, כי בנו את החבילה הזאת של אנטישמיות, רדיפת יהודים, פעילות יהודית, ובסופו של דבר ברית המועצות כתופעה גלובלית עם כל משמעויות של המעצמה כפי שהייתה, כי למכלול אחד, מכלול שלילי אחד,
ואפשר במוצאות
הכלים שאמרתי, אפשר
להרער אותם. כן. דוקטור קנטורוביץ', אתה שמעת את דבריו של צבי מגן. אתה רוצה להוסיף דברים על העמדה הישראלית באותה התקופה.
אז קודם כל, באמת, אין לי אלא להסכים עם מה שצבי אמר, רק מספר תוספות. קודם כל, ברגע שישראל העבירה את המסר שהיא מתנגדת לחטיפה, לפעולת החטיפה, היו חברים בתוך ההתארגנות שהעדיפו לרדת מכל העניין, אבל עדיין כידוע המבצע התקיים, כמובן נכשל, וכבר שבוע לאחר מכן, לקראת התדריך שראש נתיב דאז נחמיה לבנון קיים לעיתונאים כדי לחשוף את כל הפרשה, הוכן בנתיב מסמך מיוחד שלמעשה חזה את כל התהליך שהסובייטים עתידים לעבור, כולל התגובה החריפה והעונשים החריפים ביותר שיוטלו על חברי הקבוצה. אגב, המסמך עצמו נחשף לפני כחודשיים ביוזמת ראש נתיב הנוכחית נטע בריסקין פלג, ונמסר לחברי ההתארגנות, לאנשי מבצע חתונה, באירוע פרטי שהתקיים בהשתתפותם. מה שחשוב להבין כאן, שברגע שעל אף שישראל התנגדה לכל התהליך, ברגע שהיה ברור שהמבצע התקיים והסובייטים יגיבו בחומרה, ישראל החליטה להצטרף. שוב, כמו שצבי אמר, היא תמיד פעלה מאחורי הקלעים, אבל כאן ישראל בהובלת ראש הממשלה גולדה מאיר יצאו לפעילות גלויה, כמובן כל ההפגנות שהתקיימו בארץ, ובסופו של דבר השילוב הזה של ההתגייסות היהודית הכלל עולמית הביאה להמתקת העונשים.
ובכל זאת, לא תמיד, גם אחרי זה, גולדה מאיר והסנאטור ג'קסון, שהיה הרבה יותר קיצוני מגולדה מאיר בעניין הזה, ראו את הדברים עין בעין, הלא כן?
נכון, בהחלט. למעשה חשוב להבין את ההבדל המרכזי היסודי בין התפיסה הישראלית לבין התפיסה האמריקנית והאמריקנית-יהודית. התפיסה האמריקנית-יהודית למעשה דיברה, כמו שצבי אמר, על זכויות האדם, על פעילות מאורגנת, על חופש היציאה. Freedom of Exodus. לעומת זאת, הגישה הישראלית הייתה צנועה יותר, מסיבות ידועות. ישראל העדיפה לא להתעמת באופן ישיר עם ברית המועצות. היה גם חשש שהעלייה הגלויה תוביל להתנגדות ערבית, וכמובן בעקבות זה ברית המועצות תסגור את השערים, וישראל דיברה על כך שצריך להיות חופש העלייה. וזה למעשה גם יצר מילון מושגים מקביל. בארץ דיברו על אסירי ציון, בארצות הברית דיברו על אסירי מצפון. בארץ דיברו על התנועה היהודית הציונית, בארצות הברית דיברו באופן כללי על התנועה היהודית. דיברו על חופש העלייה מול חופש היציאה. ולמעשה, כל זה יצר כמובן ויכוחים והתנגשויות לא רבות, אבל בסופו של דבר איכשהו הצליחו להתגבר על זה, ופעלו ביחד להשגת אותם.
ברור. בוא נראה איך הם התגברו על זה. אני פונה אליך, פרופסור גלבוע, איתן גלבוע. בוא נניח את הקלפים על השולחן. רוב יהודי ברית המועצות לא רצו לעלות לישראל. הם רצו אמריקה. די גולדן המדינה. כמו בהגירות העצומות של סוף המאה ה-19. איך הדברים האלה נפטרים בסופו של דבר, פרופסור גלבוע?
נפטרים בהחלטה של מצד אחד של ברית המועצות לפתוח את כל השערים, זה לקח זמן עד 1989, בהחלטה המקבילה של ארצות הברית לקבוע מכסה לקליטה של יהודי ברית המועצות בארצות הברית. זה היה הפתרון שהושג ב-1989, אבל בין לבין באמת היו הרבה מחלוקות בתוך יהדות ארצות הברית ובין יהדות ארצות הברית לבין ישראל. מההתחלה, מהתקופה שלאחר מבצע חתונה, יהדות ארצות הברית מתגייסת עם כל הארגונים של הארציים הגדולים, כמו American Jewish Congress, American Jewish Committee, הליגה נגד השמצה, כל הפדרציות היהודיות, 200 כאלה בארצות הברית, כולם התארגנו לטובת המאבק, למען יהדות ברית המועצות, וזה נבע מכמה סיבות שאני חושב שצריך להדגיש אותם. קודם כל, יהדות ארצות הברית חשה אשמה על חוסר מס להצלת יהודים בשואה, ב-1965 כבר, יואחים פרינט, שהוא יושב ראש ועידת הנשיאים, מדבר על כך שבברית המועצות יש ג'נוסייד תרבותי, השמדת עם תרבותית, חנק רוחני של היהודים, וזה דומה למה שהנאצים עשו בתקופת מלחמת העולם השנייה.
אבל אני חייב לומר לך, אני חייב להתערב, פרופסור גלבוע, למען ההגינות.
בבקשה.
יהודי ארצות הברית מכים על חטא כבר ב-48, כשפורצת מלחמת העצמאות, ומפעילים לחץ כבד מאוד על הממשל של טרומן.
נכון.
זו הפעם הראשונה אחרי השואה שהם עושים את זה. כאן זה כבר בפעם השנייה.
נכון זה בפעם השנייה, זה נכון, אבל זה מניע מאוד חזק לפעילות המאוד אינטנסיבית שלהם. עכשיו, במקרה הזה, ישראל אין לה יחסים דיפלומטיים עם ברית המועצות וזכי מלחמת ששת הימים, ועדיין יש מלחמת התשה, היא מסתיימת באוגוסט 1970, אז כאן יהדות ארצות הברית נכנסת לתוך הנתק הזה שקיים, וגם ישראל מפעילה אותה במידה רבה. אבל, כמו שאתה הזכרת, נוצרה איזושהי מחלוקת, קודם כל בתוך יהדות ארצות הברית, האם לעזור ליוצאים לקלוט אותם בארצות הברית או לא. ואז יש ארגונים קלאסיים כאלה של יהדות ארצות הברית שפעלו גם אחרי מלחמת העולם השנייה, אני מניח שהרבה מאזינים מכירים אותם, זה כמו HIAS, שזה הראשי תיבות של ה-Hebrew Immigrant Aid Society, ויש American Joint Distribution Committee, כל מיני ארגונים שנועדו לסייע לקלוט יהודים מהגרים שמגיעים לארצות הברית. הם תמכו בזכות הבחירה, בשלב מסוים שישראל הרגישה פתאום שהיא מאבדת את היהודי ברית המועצות, שהם באמת רוצים והולכים לארצות הברית, אז הם דרשו להפסיק את הסיוע לקליטת יהודי ברית המועצות בארצות הברית, וכאמור, האימות הזה נפטר רק ב-1989, משרד החוץ האמריקאי הודיע שארצות הברית תרשה כניסה של 50 אלף פליטים רוסיים פוליטיים בכלל לארצות הברית, 40 אלף ליהודים, והם גם דאגו ש-30 אלף יהיו במימון פדרלי, ויתר במימון הארגונים היהודיים.
במילים אחרות, המסורבי העלייה לא היו, נאמר בעדינות, ב-100% מודעים לכל הדברים האלה, הלא כן?
זה אני פחות יודע, אבל אתה מדבר למחלוקת הזאת שהייתה בתוך
בוודאי,
ארצות הברית לבין ישראל.
בוודאי.
כאמור, מתוך מה שאנחנו יודעים, אז הם רצו מאוד להגיע לארצות הברית, הם רצו להגיע לארצות הברית יותר מאשר לישראל, שהיה מדובר בכמויות האלה היותר קטנות. ומבחינתם הוויכוח הזה היה פחות רלוונטי.
אני מניח שצבי מגן בוודאי ירצה להתייחס לזה.
כן, אשמח.
אז בבקשה, המיקרופון שלך.
כן, אכן היו הבדלים בין הגישה הישראלית לזו האמריקנית. ישראל בסופו של דבר שעמדה, פחות בראשית הדרך, מאחורי כל תנועת, כל הפעילות וכל התנועות היהודיות, ראתה לנגד עיניה את היעד כעלייה ותורות לאומית. ארצות הברית, בלי לפגוע כמובן בזכויות האינטרסי של ישראל, ראתה בנושא הזה כלים למאבק בברית המועצות וכזאת, עוד לפני שמדברים על זכויות אדם וכו'. בתוך כך ישראל שיציאה או קידמה את התפיסה הזאת של זכויות אדם, זכות עלייה, זכות יציאה, ארצות הברית תרגמה את זה למנוף לחץ, כי הרבה חוקים בינלאומיים התקדמו על התפיסה הזאת של לחץ על ברית המועצות באופן עקרוני. זה תפיסה אחת. התפיסה הנוספת של המחלוקת היא בסופו של דבר מה שכונה לימין זכות הבחירה. המאבק העיקרי של האמריקנים היה על זכות היציאה, לא על זכות עלייה. וכן, פה נכנסנו למחלוקת של דור. בין גם ממשל אמריקני, אבל גם ארגונים יהודים, כמו שנאמר פה, שבסופו של דבר חלק נכבד מארגונים יהודים לא ראו בעלייה יעד עיקרי, להפך. יש מחלוקת, על דעתי נמשכת עד היום, בין תפיסה ציונית לבין תפיסה, נאמר, יהודית בסיסית של קהילות באשר הן, וכך הלאה, אנחנו מכירים את זה, תפיסה לא ציונית, וחלק נכבד מהכוח היהודי בארצות הברית היה לא ממש ציוני בנושא הזה, וזה כמובן השפיע. החלק נכבד מיהודי ברית המועצות, אכן, בסופו של דבר, בחר בעידיף אז, לראות את זכות היציאה כיעד עיקרי ולא כל כך עלייה. היו כמובן ארגונים ציוניים ופעילים ציוניים ועשירי ציון עם כל המשמעויות, אבל התוצאות הן תוצאות. בסופו של דבר, בסוף שנות ה-80 שהוסדר הנושא והחל תהליך עלייה, הרבה מאוד אנשים יהודים העדיפו להגר למערב, ומעשה ישראל במאבקה היא קיבלה באזור חצי מהאוכלוסייה היהודית, כל היתר כך או אחרת הגיעו למדינות מערב בארצות הברית, קנדה, מערב אירופה וכך הלאה, כך שבסופו של דבר התחלקנו. וזו המחלוקת שהייתה כבר אז, נותרה אז, וכל השאר זה היסטוריה.
ברור. דוקטור קנטורוביץ', תגובתך.
רק הערה קטנה, באותה תקופה, הדרך היחידה לצאת מברית המועצות הייתה לצורך איחוד משפחות, לפי אשרת כניסה ישראלית. כלומר, גם אלה שבסופו של דבר הגיעו למערב, יצאו מברית המועצות עם אשרה ישראלית. אגב, הסובייטים ידעו זאת היטב שלא כל מי שיוצא יגיע בסופו של דבר לארץ, וכבר משנות ה-70 בברית המועצות היה מקובל לתת גם אשרת יציאה. כלומר, כל מי שהיה יוצא לחוץ לארץ קיבל גם אשרה. ובאותה אשרה היה כתוב ישראל יעד פוטנציאלי. כלומר, הם גם ידעו לעקוץ את ישראל, בסופו של דבר, שלמרות כל המאבק, חלק גדול, סוף שנות ה-70 כבר, באמת שיעור ניכר מתוך אותם היהודים היוצאים, לא הגיעו לארץ, והסובייטים עקצו אותם על זה. ישראל.
כן, כן. פרופסור גלבוע, מילה או שתיים על תיקון זניק ג'קסון.
טוב, תשמע, זה היה חתיכת סיפור בעצמו, והביא את המתח בתוך הממשל האמריקני, בין הקונגרס לבין הבית הלבן, לסי. הנרי ג'קסון, שהזכרת כבר את השם שלו, אולי הוא התפעל מברז'נב, אבל הוא היה שמרן, שומר זכויות אדם, ואנטי-רוסי ואנטי-סובייטי, אנטי-קומוניסטי ברמות הגבוהות ביותר. הוא היה סנאטור דמוקרט ממדינת וושינגטון, הוא לחם בצבא ארצות הברית יחד עם צ'רלס וניק, שהיה ציר דמוקרטי בבית הנבחרים. הוא ביקר בבוכנוולד ימים ספורים לאחר שהמחנה הזה שוחרר, והוא ראה את זה, הוא התרשם, הוא הזדעזע. וב-1972 הוא, ג'קסון ווניק, הציעו תיקון לחוק שר החוץ האמריקני שקבע, לא יינתנו הקלות במסחר ובמחסים למדינות שאינן מתירות תנועה חופשית של אזרחים. הניסוח היה כללי, אבל היה מכוון לסיפור של יהדות ברית המועצות, והסיבה המיידית לכך הייתה מס דיפלומה. הסובייטים דרשו מכל מי שרצה לעזוב את ברית המועצות לשלם מס עבור שנות הרכישה שלהם של השכלה גבוהה. זה היה מס גבוה מאוד, ומה שעמד מאחוריו זה ניסיון להגביל את הרצון של יהודי ברית המועצות בכלל לצאת משם. הסובייטים תקפו נורא את התיקון הזה, וגם הבית הלבן, משום שניקסון וקיסינג'ר ראו בפיתוח מסחר עם ברית המועצות, הקלות במחסים, דרך לא רק לשפר את היחסים, אלא גם להביא יותר דמוקרטיזציה בתוך ברית המועצות עצמה, לשנות קצת את המשטר שלה. קיסינג'ר כל כך זעם על הניסיון הזה, על התיקון הזה, שהוא הגדיר אותו כחבלה בביטחון הלאומי של ארצות הברית. הוא טען שמה שמניע את ג'קסון זה עמדות אידיאולוגיות אנטי-סובייטיות ולא יהדות ברית המועצות. מה שהכריע בסופו של דבר לאשר את אישור התיקון הזה, היה מכתב שכתב לקונגרס המדען והלוחם הידוע לזכויות אדם אנדרי סחרוב. קודם כל הלחץ עזר, הרוסים ביטלו את מס הדיפלומה, ואחר כך מה שנשאר רק זה לקבוע כמה אנשים יורשו לצאת. ג'קסון אמר, אתם רוצים הקלות במסחר? 60 אלף יהודים כל שנה. הסובייטים דחו, אבל בסופו של דבר התיקון עבר ברוב גדול בשני בתי הקונגרס, וב-1978 כבר יצאו 28 אלף יהודים, ב-1979 51 אלף יהודים. אפשר להגיד גם בעקבות התיקון הזה, שיהדות ארצות הברית ניצחה גם את ברית המועצות וגם את הבית הלבן של ניקסון.
מה הייתה באותה תקופה התחושה בישראל, צבי מגן?
טוב, לאחר בסופו של דבר לבטים ואיזה המלצות לא לעורר את ככה לזה מאומה או רעש בינלאומי וציבורי, כשזה קרה אז הפכו את זה לעמדת יתרון והתחילו לעבוד במישור גם פומבי מעבר לכמובן המשך הדרך השקיטה, והדרך השקיטה הייתה עיקרית, דרך אגב, אסור לשכוח את זה, וכמה התנועה די גדולה, וכל המידע הזה זרם באופן חופשי, בסופו של דבר בשנות ה-80, בית המועצות תססה מבחינת הפעילות הירידית, וזה היה מאורגן ומכוון, וישראל נתנה את מקסימום הגיבוי לכל הפעילות הזאת. אבל גם המאבק, מה שציינתי כבר, שבשיתוף פעולה עם מצאת הברית, מדינות אירופה, בנושא זכויות אדם, לחצים על ברית המועצות, היו חלק מהתפיסה הזאת, בניואנסים שישראל הדיפה את הנושא של העלייה, ופחות את הנושא של בעצם מאבק נגד ברית המועצות כתופעה, אבל היא בסופו של דבר נתנה את מה שהיא נתנה, וקיבלה את מה שהיא קיבלה, קרי, אני חייב לציין שאחרי עשרות שנות פעילות בשטח ברית המועצות, וסביב הנושא הזה של שאלה יהודית בברית המועצות, ומאבק לעלייה, זה של דבר המעבר, המאמץ הזה, איך הוא משתלם. ישראל זכתה באוכלוסייה יהודית מבית המוצאות גדולה. פה נשאלת השאלה מה יצא לסובייטים, לרוסים, מכל הנושא של מאבק באוכלוסייה יהודית. הם בסופו של דבר הגיעו לכך שבדרך זו או אחרת רוב האוכלוסייה עזבה אותם. האם לשמוח או האם זו טרגדיה של רוסיה, זה כבר שאלה נפרדת, לדעתי. לא הם שמחים ולא כל מדינות מזרח אירופה ובית המועצות שמחות מכך שהם שמחוסייה יהודית כולה פה, וזה באיזשהו מקום גם הישג ישראלי. גם זה שישראל הצליחה בסופו של דבר לבלום את ההגירה למערב בשיטות דיפלומטיות אלה ואחרות מול ארצות הברית והיא קיבלה זאת, זה גם חלק מן ההישג, ובסופו של דבר אפשר לומר שהפרשייה הזאת של מבצע חתונה הייתה נקודת תפנית בתהליך של המאבק, של התארגנות, של הפעילות, גם של הארגונים היהודיים, אוכלוסייה היהודית, וגם של מדינת ישראל, וגם בסופו של דבר של המערכת הבינלאומית.
כן, דוקטור קנטורוביץ', איך זה יכול להיות הישג ישראלי, כמו שאומר צבי מגן, אם עמדת ישראל היא בתחילה לפעול בשקט ונגררת אל תוך העמדה, לומר של ג'קסון, של מאבק קולני? איך זה יכול להיחשב להישג לדעתך?
קודם כל, מדובר בשינוי כללי של התפיסה. אמנם באמת ישראל העדיפה להמשיך לפעול מאחורי הקלעים, אבל המאבק נעשה יותר ויותר גלוי. נציגים ישראלים גם המשיכו להגיע לברית המועצות, למרות ניתוק היחסים. גם ההתארגנויות הציבוריות שהתקיימו באותה תקופה, פברואר-מרץ 1971, ועידת בריסל הראשונה למען יהודי ברית המועצות, שארגנה ישראל ושהיו שותפים בארגונים יהודיים מכל העולם, 1976 ועידת בריסל השנייה, ב-1983 ועידת בריסל כבר התקיימה בירושלים. כלומר, ברגע שגם המאבק, הוועידה ב-1983, עבר כבר בצורה גלויה לארץ, זו הייתה גם אמירה מאוד נוקבת של מדינת ישראל, שהיא עומדת מאחורי הדרישה שלה לאפשר את עליית היהודים, וכמובן כל זה בסופו של דבר גם הוביל לכך ש... אגב, הסובייטים גם ידעו זאת, הסובייטים ידעו היטב שישראל עומדת מאחורי כל מה שנעשה. ומבחינת ישראל גם מבינה שהסובייטים יודעים ואין מה להסתתר. וכך זה קרה בסופו של דבר.
כן. פרופסור גלבוע, מילה או שתיים על תגובת הסטודנטים היהודים בארצות הברית. טוב, בשנים 64-65.
נכון, זה הולכים קצת אחורה. אבל צריך להגיד שהייתה התעוררות בארצות הברית בנושא של יהדות ברית המועצות כבר בשנות ה-60, כי הסיפור של מבצע חתונה זה כבר שנות ה-70, ומי שהוביל את התחלת המאבק היו סטודנטים יהודים, בעיקר בניו יורק, פילדלפיה וקליבלנד, שהם הקימו, היה להם אפילו איזה שם, זה Students for Soviet Jewry, ולמעשה כאשר נודעו תוצאות המשפט, אז הם היו הראשונים לצאת לרחובות, והם למעשה דחפו והפעילו את הארגונים היהודים הגדולים. תמיד הסטודנטים מתחילים במאומות האלה. אני רוצה רגע להתייחס רגע לשנייה לשנות ה-80, לפני שהתוכנית מסתיימת. הסיפור של המאבק למען יהדות ברית המועצות נמשך גם בשנות ה-80. מיכאל גורבצ'וב הופך להיות למנהיג ברית המועצות, והוא מקיים סדרה של ועידות פסגה עם רונלד רייגן, שבתחילת כהונתו הוא הגיע לשלטון ב-1980 עד 1988. הוא מגדיר את ברית המועצות כאימפריית רשע, ודווקא הוא וגורבצ'וב מגיעים להסכמי הפשרה. גורבצ'וב מגיע לוושינגטון בדצמבר 1987, והוא מוצא הפגנה של 250,000 אנשים שמפגינים נגדו ונגד ברית המועצות, והם דורשים את פתיחת השערים ליהדות ארצות הברית, כך שזה הפך להיות, המאבק הזה הפך להיות חלק מתוך הדרישה מברית המועצות, אם אתם רוצים להיות מדינה לגיטימית ביחסים טובים עם ארצות הברית, אתם צריכים לפתוח את השערים, וזה בסופו של דבר הביא לידי כך שברית המועצות ביטלה את כל ההגבלות, ואז מיליון יהודים יצאו מברית המועצות.
כן. עכשיו, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, כאשר אמרת, פרופסור איתן גלבוע, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
קודם כל, צריך לדעת את ההיסטוריה. אני בטוח שהרבה צעירים בארץ לא מכירים בכלל מבצע חתונה ומה שקרה לאחר מכן. המאבק לשחרור יהדות ברית המועצות היה פרק מזהיר בתודות העם היהודי של גבורה ונחישות מול כוחות אימתניים. תחשוב על ברית המועצות באותה תקופה. לקח נוסף זה שיתוף פעולה נדרש בין הקהילות היהודיות, בינן לבין עצמן ובינן לבין ישראל, שהוא חיוני לשמירת האינטרסים של העם היהודי. היום אנחנו סובלים מעידן של אנטישמיות גואה ושלילת זכותו של העם היהודי למדינה משלו. המאבק הזה למען יהדות ברית המועצות צריך לשמש לנו לקח.
תודה רבה, פרופסור איתן גלבוע. צבי מגן, מה היית מבקש שהמאזינים okay. ילמדו? בקצרה רבה, כן.
בקצרה, היסטוריה של מאבק ישראלי מול מעצמה העולמית, בכל המישורים, גם בזירת הקרב פה באזורנו, וגם במרחב שלהם בנושא עם היהודי. ב', מחויבות ישראל לעם ישראל בתפוצות. וזה ביטוי הכי חזק שאפשר לענות על הדעת, זה מה שזה היה. באותה הזדמנות, הצדעה לפעילים והסירים על מעשיהם, שהם באמת מעל ומעבר למה שמוכר בפרקטיקה עולמית, והצדעה לגורמים בישראל שעשו את העבודה, כולל ממשלת ישראל וכולל ארגון נתיב.
תודה רבה לך, צבי מגן. המילה האחרונה שלך, דוקטור נתי קנטורוביץ'.
לא יהיה מקורי, למעשה מצטרף לכל מה שקודמיי אמרו, בהחלט מדובר בפרק חשוב ביותר בתולדות העם היהודי בכלל ומדינת ישראל בפרט. זוהי באמת דוגמה ומופת לאחדות ושותפות הגורל של העם היהודי, וחשוב מאוד שהדורות הצעירים, גם בארץ אבל גם בתפוצות, יכירו את הסיפור, יהיו מודעים למה שקרה, וחשוב מאוד לפעול לכך, ואנחנו בנתיב גם עושים את זה, ואני מקווה שגם נצליח.
תודה רבה לך, דוקטור נתי קנטורוביץ', תודה רבה גם לפרופסור גלבוע ולצבי מגן. אנחנו, חברים וחברות, סיימנו. עד כאן השבוע. תודה למשתתפי המשדר. תודה להם על הבקיאות הרבה מאוד שחלקו עמנו. מבצע חתונה הגיע לסיומו, ואני מקווה שהצלחנו לעורר את סקרנותכם. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב ההפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי.
מתוך הגן שירה זורמת וכל גל
Okay.